ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף עין גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 12 שורות מסוף העמוד. ברצוני להקדים במילה אחת שתיים על המשנה הזאת, הנושא שהוספנו בשוליים למתת אבות מלאכות. אנחנו הולכים לקראת אחד מהסוגיות החשובות והחמורות ביותר בעולם התורה, עולם היהדות, דהיינו הלכות שבת. המשנה רושמת 39 מלאכות שהם נקראים אבות מלאכות. אנחנו במסגרת השיעור שלנו של מפת התלמוד אין שום כוונה לגוע בכלל בתחום של הלכה למעשה. אנחנו לומדים הגמרא, נקרא לזה כהקדמה להלכה למעשה. אחרי שאדם לומד את המשנה, הגמרא, אז הוא ממשיך ללמוד ראשונים ואחרונים, פוסקים, כדי להגיע למסקנה ואיך לפעול. בנוסף לכך, הלכות שבת הן חמורות ביותר מבחינה זו שבזמנים הקודמים שהיה סנהדרין, אדם שעבר במזיד אחרי עדים, אחרי שקיימים עדים והתרו בו, הוא חייב מיטת בית דין, מיטת סקילה, שזה החמור מתוך ארבע מיטות הבית דין. ולכן אנחנו לא רוצים שיצא תקלה מתחת ידינו גם בהסבר הפשוט. בנוסף לכך, הלכות שבת הם, אפשר לומר, אין להם סוף. כדי להבין לעומק של כל מלאכה ומלאכה נדרש הרבה הרבה זמן והשקעה להבנתם. אין אנחנו מתיימרים להגיע לרבדים האלו, אנחנו מנסים להעביר את פשט הפשוט. כשנלמד כעת את המשנה אנחנו כמעט ולא נסביר שום דבר, אנחנו סומכים על המשך הגמרא להסביר התכונות של המלאכות האלו. וגם אתם תשימו לב שהגמרא עצמה לדעתי, לעניות דעתי, די מקוצר. היא לא מרחיבה, היא נותנת כמה תיאורים וכל אחד צריך להעמיק כדי להגיע לעומקם של דברים. עם הדברים אלו אנחנו נפתח את המשנה. אבות מלאכות 40 חסר אחת. המשנה, וראינו את זה בדפים הקודמים, אחרי שהמשנה נותנת את המספר היא גם רושמת את כולם, והגמרא מתייחסת לכך שאם היא כבר רושמת, אני מעצמי יכול לספור, למה יש צורך לומר שמספר המלאכות הם כך וכך. בכל אופן נמתין לגמרא. ומה הם המלאכות? וכל אחד יכול לספור: הזורע והחורש והקוצר והמאמר והדש והזורע, הבורר, התוכן והמרקד, הלש והלש והאופה. מה שלמדנו עכשיו זה 11 מלאכות שהם גם כן נקראים סידור דפת. הם מלאכות שמי זורע, אדם זורע את החיטה עד האופה, כל השלבים האלו הם לקראת הכנת לחם או מאפים. הייתי צריך להקדים ולומר שכל האבות מלאכות שאנחנו נזכיר הם מלאכות שהיו חיוניות בעשיית בבניין המשכן. המפרשים עוצרים על המתמקדים על המילה באופה. במשכן היו מבשלים, בישול הוא שונה בהפעלה, בדרכה, מאפייה, אבל שניהם הם, הם שלב הסופי מדבר שהוא לא אכיל או אינו מוכן עד שהוא מוכן לגמרי. אז למה המשנה מזכירה אפייה שזה לא היה במשכן אבל בישול כן היה? הסתכל כעת ברשי, האופה לא הווה במשכן, זה לא שייך אלא בפת, ופת לא שייך במלאכת המשכן. נכון, היו לחם הפנים, אבל זה לא שייך לעשיית המשכן. אבל כולו כמיתה מזורע עד האופה, עד הלש ועד בכלל, כל השלבים האלו הווה בסממנים של צבע תחילת והרגמה ותולדת שני. וגמרה פרך תשווי תנא מבשל תהווה בסממנים, הגמרה תשאל על כך שהתנא עזב מלהזכיר מבשל שהיה בסממנים בהכנת אותם צבעים ונקד אופה. ושיעורן של אלו, השיעור של המלאכות אלו כגרוגרת חוץ מחורש ובכל שהוא לכמן פרק הבונה. וכעת אנחנו חוזרים למשנה, והמשך המשנה הם פעולות שהיו קשורות להכנת הבדים, היו בדים למשל בכיסוי המשכן. חלק מהם היו ממה שאנחנו רואים בד, חלק מאור, והמלאכות האלו הם כולם קשורים לעשיית הבדים, היריות שהיו במשכן. נכון, בסוף כל המלאך אנחנו גם נזכיר מלאכת הוצאה, זה כמובן שייך לכל דבר בשבת. אבל כפי שאמרנו, כמו ש-11 המלאכות הראשונות היו לקראת הכנת הסממנים, והזכרנו סידור הדפת, הרבה מהמלאכות הבאות קשורים, אמרתי אולי בצורה לא מדויקת שעד סוף המשנה, אלא רוב המלאכות שאנחנו נראה עכשיו היו קשורות לעניין של היריות, הבדים והאורות שהיו במשכן. לקראת סוף המשנה נראה כותב ומוחק על מנת לכתוב, בונה וסותר, שהם היו בעניין בניית המשכן. אז אנחנו חוזרים למשנה, הגוזז את הצמר והמלבנו והמנפצו. רשי במנפצו מביא לשון לועזי שזה להוציא דבר מסווח, וגם הדבר הבא וכרשנו הצובו והטובה והמסך. המסך רשי שוב פעם מביא לשון לועזי, וזה המשמעות שלו זה למתוח חוטי השתי על המסכת שרוצים להרוג את המלאכת הריגה, להרוג בה על ידי גלגולם סביב הכובד. אלו הם חלקים של הנול. אנחנו גם רואים עוד מלאכה, והעושה שתי בתי נירין. גם פה רשי מביא לשון לועזי, והמילה הזאת משמעו בלעז, המשמעות של נירין, מיתרים שקבועים בהם לולאות שבתוכן עוברים חוטי השתי. שוב פעם, הדברים הקשורים לנול. ועל בתי נירין אומר רשי שנתן שני חוטים בתוך הבית ניר. וכעת חוזרים למשנה, והאוריג שני חוטים והפוצע שני חוטים. פוצע, אומר רשי, מנתק פעמים, מנתק פעמים שיש בשתי חוטים יותר מדי, הוא מנתק מהן ומקלישן לצורך. והני כולהו, אומר רשי, ממסך ואילך עד קושר ומתיר שייכי ביריעות. אנחנו חוזרים למשנה,
הקושר והמתיר, ותופר שתי תפירות. הקורע על מנת לתפור שתי תפירות. רש"י, על מנת לתפור, פעמים שהנקב עגול ואינו יכול לתופרו יפה, אלא אם כן קוראו, כאילו מפרש בגמרא, אבל קורע שלא לתפור לא הביא במשכן. נמשיך במשנה. הצד צבי, השוחתו, המפשיטו, המולכו, והמאבד את אורו, והממחקו, הוא מגרר שערותיו, והמחתכו, רש"י כותב, מחתכו מקצעו ומחתכו לרצועות וסנדלים. הכותב, ממשיך המשנה, הכותב שתי אותיות. מה זה בקשר לעשיית בניין המשכן? היו צריכים לרשום על הקרשים, אומר רש"י, לידע איזו בן זוגו, וכותב עוד בזו ועוד בזו, ומוחק פעמים שטעה. אז המשנה מזכירה, כותב שתי אותיות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, הבונה והסותר, המחבא והמבהיר, המכה בפטיש. רש"י כותב, מכה בפטיש הוא גמר כל מלאכה, שכן אומן מכה בקורנוס, כמו פטיש, על הסדן, להחליקו בגמר מלאכה, ומדעיני נמי לא מחייב לי, אלא בגמר מלאכה. והמלאכה האחרונה, והמוציא מרשות לרשות. הרי אלו, אבות מלאכות 40 חסר אחת. ושוב פעם, המשנה מסכמת את הכל באותו מתן חשבון, וזה דרוש הסבר. הרי המשנה בדרך כלל לא אומרת דברים מיותרים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מניינה למה לי? למה היה צורך להגיד את המניין? לא היה מספיק לרשום את כל המלאכות ואני מעצמי יכול לספור? אז התשובה שנשמע עכשיו זה תשובה שראינו גם בדפים הקודמים. אמר רבי יוחנן, שאם עשן כולם, כל האבות האלו, בהלם אחד, ברצף של אי ידיעה, חייב על כל אחד ואחד. רש"י, שורה שנייה, שאם עשן, הוא בא להודיעך. המשנה באה להודיע שאם נתעלמו כל הלכות שבת ממנו, כמה חטאות חייב עליו, דהיינו 39. הזורע והחורש. מבחינת סדר דברים, הגמרא שואלת, מכתי מחרב קרבי ברשע. הנוהג הוא שחורשים קודם לפני שזורעים. חורשים את האדמה כדי לרכך אותו, שיהיה אפשר להכניס בתוכו את הזרעים. אז ליטני חורש והדר ליטני זורע. היה מן הראוי ללמד קודם חורש ואחר כך זורע. הגמרא עונה, תנא בארץ ישראל קאי. התנא שלנו הוא עומד בארץ ישראל, דזרעי ברשע והדר קרבי. זה בנוסף לחרישה הראשונית. היו חורשים בהתחלה, אבל אחרי שהכניסו את הזרעים באדמה, והדר קרבי היו חורשים עוד פעם. אומר רש"י, בארץ ישראל קשה היא, האדמה קשה, ואין יכול לחסות, צריכים לחסות את הזרעים, אז אי אפשר לעשות כך בלא חרישה, הייתי אומר בלא חרישה נוספת. והשמעינן דהן נמי חרישה היא, שגם זה נחשב כמלאכת חרישה. אולי אפשר לומר, איך אומרים, בסברת עצמי, החידוש פה שאותו חרישה שנייה שמיועד לחסות על הזרעים, האדם היה יכול לחשוב זה חלק מהזריעה, כי זה מאפשר את הזרעים לצמוח. אז כאן החידוש הוא שמאחר שהפעולה נעשית שוב פעם עם מחרישה, זה נקרא חרישה ולא משהו אחר. כעת יש סימון חדש, וההסבר מופיע כאן אצלנו בגמרות המסומנות ב-11 בש"ס עוזר, בשוליים, תחת הכותרת נושא/מבנה אתם רואים צורת פפיון, אתם תראו עוד בהמשך הדף כמה מהם, מקורות שמובא בהן מלאכות רבות שהם אב אחד. אם זה לא ברור כעת, הכל יתבאר בהמשך הגמרא. תנא, יש כאן מקור תנאי, הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב, כולן מלאכה אחת הן. מיד נפנה לרשי, שורה שנייה בקצרות, כולן מלאכה אחת הן, וזומר נמי וצמוחי יונה הוא. אדם מוריד עצים, ענפים מהעץ, בדרך כלל מדובר בכריתת ענפים יבשים, אבל אני חייב לציין שבכל פרט ופרט, בכל פעולה, שלא נדבר על כל מלאכה, בכל פעולה שאנחנו נלמד עליו יש הרי הרים, תילי תילים של פרטים. אני אנצל את ההזדמנות הזאת לומר שמומלץ לכל אחד להשיג את הספר איזה הוא מקומן, והוא בפירוש שלו, בהערות שלו, הוא כותב באופן מאוד מרוכז שיטות והסברים מהראשונים והאחרונים על כל דבר, שכל מלאכה ומלאכה שעליו אנחנו נלמד, והוא עושה את זה בתמציתיות ובלשון השווה לכל נפש. כאן רשי ממשיך ואומר, ונפקא מינה שאנחנו אומרים שכולן מלאכה אחת הן, דאי עבד לכולן בהדי זורע. תגיד, אדם הוא זורע ומיד אחר כך באותו שבת הוא גם זומר וגם נוטע, אז אם הוא עושה את כל הפעולות האלו, מבריך, זה פעולה שלוקחים ענף של גפן ומכופפים אותו באמצע האורך שלו, ואותו חילק שכיפפת אתה מכניס לתוך האדמה, והקצה החיצוני אתה משאיר מבחוץ, ועם הזמן יצמחו שורשים בחילק הזה שהכנס מתחת האדמה, ונוצר עוד עץ גפן בדרך הזה. זה מבריך ומרכיב, הרכבה, כולם יודעים מה זה. אז ממשיך רשי ואומר שאם אדם עשה את כולן יחד עם זורע, לא מחייב אל אחדה, הוא יתחייב רק קורבן חטאת אחת. אתה עושה מלאכות הרבה וכולי, שהן מעין מלאכה אחת, הוא לא מחייב חטאות נוספות. זורע אב מלאכה ונוטע נמי אב מלאכה הוא. זה שיטת רשי. באמת במפרשים יש גישות שונות אחרות, אבל אנחנו בשיעורים שלנו מנסים להצטמד לשיטת רשי לאורך כל הדרך. לפי רשי, זורע וגם נוטע הם אבות מלאכות הוא, דהיינו זורע, כי נוטע זה גם זורע, אלא שזה בזרעים וזה באילנות, וכן מבריך ומרכיב, הם אבות מלאכות, אבל זומר תולדה. אנחנו חוזרים לגמרא, ומאי כמשמלן. הגמרא רוצה לדעת, זה שהתנא קובע שכולן מלאכה אחת הן, מה זה אומר לנו? התשובה, כמו שהזכרנו כבר, הכמשמלן, העושה מלאכות הרבה, מעין מלאכה אחת, אינו חייב אלא אחת, קורבן חטאת אחת. זה שונה מלמשל אדם שזרע וכתב שתי אותיות. אין קשר בין המלאכות האלו, ולכן אם אדם עשה את זה ואת זה בהלם, אפילו בהלם אחד, באי ידיעה בינתיים, שזה אסור, הוא חייב שתי חטאות. אבל מאחר שהפעולות האלו הן מעין מלאכה אחת, אם הוא עושה את כולם בהלם אחד, חייב רק חטאת אחת. ממשיך הגמרא, אמר רב אחא, אמר רב חייא בר אשי, אמר רב עמי, זומר חייב משום נוטע. זה נקרא ברוחו של רשי, זה תולדה של נוטע. והנוטע והמבריך והמרכיב חייב משום זורע. נשים לב, זה יכול להיות מאוד, מאוד בקלות שנטעה. כאן כתוב משום זורע. לפני, בשורה הקודמת, משום נוטע. וגבי זומר, אמרנו שהוא, מה זה משום נוטע? זה תולדה של נוטע. וכאן, שאנחנו קוראים על נוטע, מבריך ומרכיב, אתה לא יכול להגיד, לפי שיטת רשי, שהם תולדות של זורע. רשי אמר מקודם שהם אבות. אז מה זה חייב משום זורע? שכולם נחשבים זורע. ורשי במול חייב משום זורע, ותשימו לב, הוא כותב פה כלומר. זה שונה מהדיבור הקודם שדיבר על זומר חייב, שם רשי כתב משום תולדה, תולדת נוטע. וכאן רשי אומר כלומר, זה מילת קסם, מילת מפתח לאורך כל השס. כשרשי אומר כלומר, הוא זה מין אזהרה, לא לתרגם את מה שנאמר מילולי, או לא לסמוך על איזושהי הבנה פשוטה, אלא יש להסביר. כלומר, אינו נמי את הפעולות האלו, נוטע, מבריך, מרכיב, אינו נמי זורע הן. זה אב בזרעים וזה אב באילנות. נחזור לגמרא. לגבי מבריך ומרכיב, הגמרא שואלת בתמיהה, משום זורע אין, משום נוטע לא? כי מה שכתוב כאן היה שמבריך ומרכיב חייב משום זורע. מה, זורע שזה בזרעים ולא משום נוטע? אומר רשי, משום נוטע לו, המבריך והמרכיב קאי. אז הגמרא עונה, המבהירה, אימה אף משום זורע. ורשי כותב, אימה אף משום זורע, דהך זריעה באילנות. ועביד לי בהדי זורע, מחייב חדה ותו לא, כמו שהרחבנו מקודם. כעת אנחנו רואים סימון חדש המשולש. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שלוש דוגמאות של פעולה אחת עם שתי מטרות, ולכן חייב שתיים. הגמרא, אמר רב כהנא, זומר, הוא עושה את הפעולה הזאת של זמירה, זמירת ענפים בגפן, וצריך לעצים. נכון, הוא מוריד את הענפים לצורך הגפן שכעת מחובר וגודל, אבל אותם ענפים שהוא הוריד הוא גם צריך להם, הוא צריך אותם כחומר בעירה. חייב שתיים. הפס הכפול מסביר או מבליט את הביטוי הזה שיופיע שוב פעם בהמשך. איזו שתיים? אחת משום קוצר, זה מצד העובדה שהוא צריך לעצים, כמו שאדם קוצר את התבועה, הוא צריך את התבועה שהוא קצר. כאן הוא זמר את הענפים, והוא צריך אותם ענפים, אז הוא חייב משום קוצר, ואחת משום נוטע. כי הפעולה הזאת מועילה להמשך הצמחת הגפן. אומר רשי, זומר להצמיח גפן, וצריך לעצים להסקה, חומר בעירה, משום דצריך להם הביא תולדה דקוצר, ודצריך נמי לקצור. חזרה לגמרא, רב יוסף, היימן דקטל, שהוא חתך אספסטה. מה זה? אומר רשי, דקטל אספסטה, שחת. קשור לעולם העשבים. וקוצרים אותו שלוש פעמים בחודש וחוזר וצומח. זה בעצם מאכל בהמה. אז הוא קטר אספסטה חייב שתיים, אחת משום קוצר, כפי שאמרנו הוא צריך את משהו קצר, ואחת משום נוטע, כפי שרשי אמר שאחרי שאתה קוצר את אתה חותך את האספסטה, הצמח הזה ממשיך לצמוח. אמר אביי, היימן דקניב צילקה. להסבר קניב צילקה נקרא רשי, אבל כל אחד צריך להעמיק מבחינת בוטנית לדעת מה, על מה מדובר. רשי כותב דקניב צילקה, חותך טרידין מן המחובר וחוזרין וגדלין. אני לא מתיימר להגיד מה זה טרידין, אבל זה ודאי איזושהי ירק או מאכל שצומח, וכשאדם חותך אותם הם חוזרים וגדלים. אגב, אם נתתמד להסבר הזה שהם סוג של ירק, אני מסופק אם זה בכלל מדויק. בדרך כלל כשמורידים מה שאנחנו מכנים ירקות, זהו, זה לא חוזר וגודל. בכל אופן, כפי שאמרתי מקודם, אני אומר, אני קורא את הרשי בלי הסבר נוסף. כל אחד יכול וצריך להעמיק כדי להגיע להבנה על מה מדובר. בכל אופן, התיאור הוא כמו שרשי אומר, אתה חותך את הדבר הזה וחוזר וגודל, ולכן חייב שתיים, כפי שהגמרא אומרת, משום קוצר ואחד משום זורע. יש גרסה בבח שאומר במשום נוטע, ונוטע כפי שאמרנו מכל מושא שייך לעצים, כפי שרשי מתאר שזה דבר שחוזר וצומח, זה נותן תחושה שזה בעצם יותר מדויק לכתוב נוטע, כי זה אופייני אצל עצים שזה הפירות חוזרים וצומחים. נחזור להמשך הגמרא. והחורש, תנה, החורש והחופר והחורץ, לשון חריצין, כולן מלאכה אחת הן. ורשי, ויש לרשי שיטה בנושאים האלו, הוא אומר מלאכה אחת הן, אינו חייב אלא אחת, תקולו לירפויי ערה, אביד, לרקח את אדמה. אז זה שוב פעם נוגע לחורש, חופר וחורץ. אמר רב ששת, יש כאן סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו הסרת תל ומילוי גומה בבית בשדה. אז אמר רב ששת, הייתה לו גבשושית, זה תל קטן, גבשושית, ונטלה. א', בבית חייב משום בונה. אומר רשי, בבית שייך בניין שמתכוון להשוות קרקע איתו. הגמרא ממשיכה, ב', בשדה, אותה פעולה, אבל נעשית בשדה, חייב משום חורש. ושוב פעם רשי לשיטתו אומר דמרפי ארעה, כמו שנאמר מקודם שחורש, חופר וחורץ כולם לך אחת הם שמה הם לרקח את האדמה. אז אם הפעולה הזאת נעשית בשדה, הסרת התל הגבשושית, זה חורש. ממשיך הגמרא הרבה, הייתה לו גומה ותממה, והוא סתם, הוא מילא את הגומה באפר. בבית חייב משום בונה, בשדה חייב משום חורש. נסתכל ברשי, גומה ותממה באפר, היינו חורש, שאפר שמילא בו הווה ריפוי וטוב לזריעה, והשווה לקרק להיות נזרע עם השדה. כל זה שוב פעם תיאורים, רואים פה את הריכוך אדמה, זה חורש, ולכן מי שעשה את הפעולה הזאת שהוא מילא גומה באפר בשדה חייב משום חורש. אמר רבי אבא, כאן יש אמירה שמי שעוסק בהלכות שבת יסכים שזה אמירה מפורסמת, הלכה מפורסמת שמשייכים אותו לרבי אבא, החופר גומה בשבת ואינו צריך אלא לאפרה. הוא צריך את האפרה לחסות, נגיד לחסות צועה, פטור עליה. ואפילו לרבי יהודה, אפילו לשיטת רבי יהודה, גם זה השיטה הידועה, תאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, על האדם עושה פעולה, אבל הוא לא צריך את התוצאה הידועה והיעודה של אותה פעולה. הוא עושה את המלאכה, זה המלאכה, אבל לא צריך את, לגופה את, את המטרה של אותו מלאכה. שיטה רבידה הוא כזאת, שאף הפיקן חייב עליה. אנחנו נחזור על זה עוד מעט, בדרך, דרך רשי, אבל אפילו הבידה שהוא סובר כך, מלאכה שאינה צריכה לגופה, וכאן דיברנו על מי שחפר גומה, הוא לא צריך את הגומה, כמו להשתמש באותו חור להנחת יסודות של בנייה. לא, הוא חפר את הגומה, הוא צריך את האפר שהוציא משם. זה על פנים נקרא, נראה כמלאכה, דהיינו חפירת הגומה, בלי הצורך לגופה, כי הוא צריך רק לאפר, וזה אינו חייב אפילו לרבי יהודה. כי הכלל של רבי יהודה, המלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, הני מילי אומר הגמרא, מתקן. היי, חפירת הגומה מקלקל, הוא מקלקל את הבית. נחזור על הדברים האלו דרך רשי, פטור עליה, ואין כאן משום בניין בבית. הוא חפר את הגומה בתוך ביתו, ואנחנו אומרים הוא פטור. דקלקול הוא, ולזריעה נמי לא חזיה, זה גם לא ראוי לזריעה להכניס לתוך חור זרעים. אבל אם היה צריך לה, אם היה צריך את הגומה הזאת, חייב משום בונה אם זה בתוך ביתו. ונמשיך ברשי, אמרנו שאפילו לרב יהודה בפרק המצניע, גבי מוציא את המת במיטה, נמצא גופה בתוך ביתו של אדם, והוא מוציא את, את הגופה לרשות הרבים, הוא מוציא את הגופה, מסלק את הגופה מביתו. רבי יהודה אומר שהוא חייב מתקן כמו מוציא את המת, רק אז שייך הכלל של רבי יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, כי מדובר במתקן כמו מוציא את המת לקוברו, אינו צריך לגופה דהוצאה ולא למת אלא לפנות ביתו. זה כל המטרה של אותו אדם, הוא רוצה להוציא את הגופה מתוך הבית, והוצאה הצריכה לגופה כגון שהוא צריך לחפץ זה במקום אחר, זה מלאכת הוצאה שהיא לגופה, לצורך גופה. גוף ההוצאה, מלאכת הוצאה זה העברת חפץ ממקום א', מרשות היחיד, והוא צריך שהחפץ הזה יהיה ברחוב ברשות הרבים. כאן האדם שסילק את הגופה מביתו, כל מטרתו זה שהגופה לא יהיה בבית. יש רשש שמגיע בתחילת הרשי שקראנו, מוציא את המת במקום לקוברו, הוא מגיע, הוא משנה את הגרסה והוא אומר המוציא את המת במקום לקוברו לחוץ. ועם השינוי הזה זה אפילו יותר קל להבין מה שרשי כותב. בכל אופן, מי שחפר גומה ואינו צריך אלא לאפרה, זה לא רק שהוא אינו המלאכה שאין צריך גופה של רב יהודה שמחייב עליה, אלא הוא פטור, כי הפעולה הזאת של יצירת חור בתוך ביתו של אדם, אם הוא לא צריך לאותו חור, הוא מקלקל, ועל מקלקל אין חיה, אינו חייב. ממשיך הגמרא, והקוצר, תנא, הקוצר, הבוצר זה בענבים, והגודר זה שייך בתמרים, והמסיק זה אצל זיתים, והאורה זה בתאנים, כולן מלאכה אחת. אמר הפאפה, היי מן, דשדה פיסה לדיקלה, אדם זרק רגב אדמה ועץ דקן ששם צומח התמרים, ואתר, המילה אתר, התף והשין מתחלפות כמו נשר, ובכך הוא הוריד, ואתר תמרי, חייב שתיים, אחת משום תולש ואחת משום מפרק. תולש זה תולדה דקוצר. מפרק, עכשיו לפי רשי, אמנם התוספות הוא חולק על הפירוש הזה של רשי, אבל לפי רשי, מפרק, הכוונה, הוא מפרק את התמרים, הוא מוריד את התמרים, מפריד את התמרים מן המכבדות. זה הצמיחה של מי שראה פעם את זה, או ראה תמונה, התמרים צומחים מתוך ענפים כאלו שהם נקראים מכבדות. ובפעולה הזאת שהוא זרק את הפיסה לדקר, הכל נפל, וגם התמרים נפרדו מן המכבדות. אומר רשי, בדיבור המתחיל מפרק, כי אמרנו בגמרא שאחד משתיים שהוא חייב משום מפרק. מה זה מפרק? זה לא מהאבות המלאכות שראינו, אלא מה שאומר, מפרק תולדה דדש. מה זה דש? שמפרק תבואה משיבליה. לשון פורק מן החמור. המילה הלועזי שהוא מביא זה לפרוק בלעז. רבינו לוי, וגם בתשובת רבינו משולם הגאון מצאתי כן, ואף זה מפרק התמרים מן המכבדות. תוספות בדיבור המתחיל ואחת משום מפרק, הוא אומר, הוא פותח בזה שלרי לא נראה פירוש רשי שאנחנו קראנו עכשיו, אלא הוא מביא לשון הפירוש של רבינו שמואל, וכך כותב תוספות לקראת סוף שורות הקצורות, אומרת שיש על התמרים קליפה העליונה, כשהוא מכה בתמרים מפרק את הקליפה מן התמרים, והווה כמו דש שמפרק את התבואה מן השיבולת. אנחנו חוזרים לגמרא. רב אשי הוא חולק על רב פאפה, הוא אומר אין דרך תלישה בכך, על ידי שאתה זרקת רגב אדמה לעץ דקל, זה לא הדרך, זה לא כדרכו, זה כלחייד, זה שינוי, ואין דרך פריקה בכך. ולכן רב אשי בשונה מרב פאפה אומר הוא לא חייב, חיוב כוונה זה איסור דורייתא. לפי רב אשי הפעולה נעשית על ידי זריקה, ורשי כותב, קורא לזה כלח היד, וזה שינוי. מלאכות שבת שנעשו על ידי שינוי לא חייב. חייב זה במילת קסם, מילת מפתח, שאומר חייב מדורייתא, ורבש אומר לא, לא חייב מדורייתא. זה לא אומר שזה מותר, ברור שזה לא מותר, אבל זה פטור אבל אסור. ממשיך הגמרא, והמאמר אמר רבה. מה זה קודם כל מאמר? זה בעיקרון זה אחרי שאדם קצר את השיבולים בשדה, הוא אוסף אותם לאמירים, זה נקרא מאמר. אז האסיפה של אותם שיבולים הוא המלאכה, הוא אב המלאכה. עכשיו, על בסיס התיאור הזה, אומר רבה, אמר רבה, היימן דקניף מלכה ממלכיתה, חייב משום מאמר, מה זה כניב? הוא אוסף את המלח מאותו מקום שיוצרים את המלח. זה המלחתה. ואומר רשי, דקניף מלחה ממלחתה, שצבר מלח ממסרפות מים. דמתרגמינן חריצי ימה, מה זה? שממשיך לתוכו מים מן הים, הוא מזרים מי ים לתוך מקום סגור, וחמה סורפתן. אני מבין שסורפתן זה כמו לשון עידוי, שהשמש גורם לכך שכל המים מתאדים, והן מה נשאר? והן נעשים מלח. ואותו חריץ קרי מלחתה, אותו חריץ, אותו מקום שהוא אסף את המי ים, זה נקרא מלחתה. אז עם הזמן נשאר רק המלח, ובא אדם ואוסף את המלח בשבת, אומר רבה, חייב משום מאמר. יש כאלו שגורסים במקום רבה, רבה, כך מובא בשוליים. אביי אמר, אין אימור אלא בגידולי קרקע. מלח הוא לא גידולי קרקע, ולכן לפי אביי לא שייך מלאכת מאמר. והדש, אני רק אדייק עצמי, לא שייך מלאכת מאמר כשמדובר באסיפת המלח. והדש, תנה, הדש, דש אנחנו פחות יותר מכירים, שדורכים על תבועה, אחרי שקצרו את התבועה, אז דשים. והפעולה הזאת גורמת להפרדה מבין השיבולים או הקנים לראש התבועה, והשיבולת שבראש התבועה. אז הפעולה הזאת שנקרא דש, והמנפץ והמנפט, כולן מלאכה אחת הן. הגמרא לא מרחיבה דיבור על הדברים האלו, ורשי אומר, המנפץ פשטן בגבעולים, והמנפט צמר גפן בקשת כדרך האומנים. וצמר גפן גידולי קרקע הוא, אז שלא להתבלבל, זה לא צמר, זה צמר גפן, כמו שאנחנו מכירים, אותו חומר שצומח מהקרקע. והכי קרי ניפוט דילי תולדה דדש, שמפרק גרעינים ממנו. ולא קרי לי תולדת מנפץ דצמר. מנפץ ראינו זה שייך דצמר, זה אב מלאכה. זה היה מספר 14 ברשימה של אבות מלאכות, אבל זה שייך בצמר. ולכן התנה משנה מבחינת ניסוח הפעולה, וקורא לזה מנפט, שלא נתבלבל, שלא לא, לא, לא נשייך את זה למנפץ של צמר. וכולן מלאכה אחת הן, הדש והמנפץ והמנפט. ממשיך הגמרא, הזורע, הבורר והטוחן ומרקד. הגמרא שואלת, כל הדברים, הפעולות האלו הם נראים אותו דבר. היינו זורע, היינו בורר, היינו מרקד. כולם מלאכה אחת הן, במה, איך זה בא לידי ביטוי או מה היסוד פה? שכולם, בכולם אתה מפריש את האוכל מן הפסולת. ולכן למה הם שנויים כאבות נפרדות? אומר הגמרא, אביי ורבא דאמרי תרווי, כל מיותא דהוויה במשכן, פעולה שהייתה במשכן. ממשיך הגמרא לעין דלת עמוד א', אף אגב דאיקה דדמיה לה חשיב לה. הגמרא הרשי בשורה הראשונה, אף אגב דאיקה אחריתי בהדה דדמיה לה חשבינו לתרוויו כאבות, ואף אגב תחדה לינו. יש לציין כפי שאמרנו, בעיקרון זה אותו דבר, זה הפרדת אוכל מן הפסולת, אבל הם, הפעולה, איך עושים את זה, יש שוני בין זה לזה. הזורה, אדם, נגיד, זורק כלפי מעלה או תוך הרוח, והרוח עוזרת בהפרדת הפסולת מן האוכל. בורר, בעיקרון, זה נעשה על ידי כלים מיוחדים. ומרקד, זה נעשה על ידי נפה. הגמרא שואלת, ולחשב נמי קוטש. ויש כאן עומק לשאלה, זה לא רק למה שלא נוסיף קוטש ברשימה, אלא נראה עכשיו ברשי, ולחשב נמי קוטש חיטין במכתשת, להסיר קליפתן, דהווי במקדש בסממנים. אז למה, אם זה, אם לפי התשובה שאביי ורבא אמרו על, נקרא לזה, כפילות הפעולות האבות שהזכרנו מקודם, אך ורק בגלל שכל פעולה שהוזכר ברשימה הזורה, בורר, מרקב, היו במשכן, אז אותו משכן, למה שלא מופיע קוטש? אלא לאו, אז למה לא כתוב קוטש באבות המלאכות? משום דדמיה לדש, לא חשיב לה. זה דומה לדש. דהנמי מפריקה מלבוש אי. זה גם הפרדה בין הפסולת והאוכל, שרשי באופן ציורי כותב מפריקה מלבוש אי. אז כמו שקוטש, למרות שהוא היה במשכן, לא מוזכר, כי כבר מוזכר דש, אז אם כן, הדרה קושיה לדוכתה, אם לא מזכירים קוטש, אז למה מזכירים בנוסף לדש, מזכירים, סליחה, בנוסף לנגיד לזורה, מזכירים בורר ומרקד. כמו שהגמרא השאלה, היינו זורה, היינו בורר, היינו מרקד. ואמרנו, הם מוזכרו, הם הופיעו כל אחד בבניית המשכן, אז למה לא מזכירים קוטש? ואם לא מזכירים קוטש, אז למה כופלים זורה, בורר ומרקד? תגיד רק אחד. אז הגמרא עונה, אמר אביי, למה לא מוזכר קוטש? שכן אני אוכל פיתו ולא כתישה. יש לשאול, בסדר, זה לגבי פת, אבל אנחנו מדברים על הסממנים. אז התוספות עונה לשאלה הזאת שאנחנו מעלים עכשיו, שמה שנקרא, מה שכתוב פה שכן אוכל פיתו ולא כתישה, הרי בתוספות דיבור מטרי שכן אומר באמצע התוספות, הוא הדין דעני צובע בסממנים בלא כתישה, שהוא מכין את הסממנים מאותם צמחים, הוא מכין את הסממנים, את הצבעים האלה, בלי כתישה. רשי כותב שכן אני אוכל פיתו בלא כתישה, לקח אף אגב דהווי במקדש ואב מלאכאי, כיוון דתנה לדש לא תנה לה, הוא לא כותב קוטש, כאילו מספיק שכותב דש. וזורה ובורר ומרקד סידור דפת נינו, הם תהליכים בהכנת פת, וכיוון דהבו במקדש והכה התחיל בסידור הדפת, וכאן המשנה התחיל בסדר לקראת הכנת פת, תנינו התנה לא נמנע מלפרט אותם. כי דווינה גבי אופה, דווי לי למתנים מבשל ולא אופה. בעיקרון התנה היה צריך לכתוב מבשל במקום אופה, אתה לא אוהב במקדש, אלא אז למה הוא כותב אופה ולא מבשל? משום סידור הדפת נקה ויאטה, הוא ואופה בפת, כמבשר בסממנים. אבל כתישה, עשירים ודלתתי, זה עניין של שורים את, ה,
את החיטה במים, השם הוא דלטתי וקדשי, ואחר כך קודשים לעשות סולת נקייה, והעניים לא טרחי, ילקח לא תנה לה. ומי הוא ודאי אב מלאכה? אי. ובכלל דש אי. אנחנו חוזרים לגמרא, רב אמר, המני, המשנה שלנו שלא מזכירה קוטש, רבי היא זה לפי שיטת רבי יהודה הנשיא, דיאמה אבות מלאכות 40 חסר אחת, הוא קבע שיש 39 אבות מלאכות. ואי חשיב קוטש, ואם כמו שאתה מציע שתכניס גם קוטש ברשימה, ויהיה 40, ואם תשאלו מה כל כך קדוש במספר 39, אז על כך רשי נותן מענה, כי רבי דורש מה שכתוב בתורה, אלה הדברים. מהמילים האלו, המילה אלה בגימטריה 36, וההי הוא מוסיף עוד אחד, זה 37, ודברים מינימום זה שניים, אז יש לנו 39 אבות מלאכות במרומז במקרא, ולכן אתה לא יכול להוסיף עוד אחד. שואל את מה, בסדר, אני לא אוסיף, ולפוק חד המהנח וליל קוטש, למה שאחרי שאמרנו מקודם שזורה, בורר ומרקד זה אותו דבר, למה שלא נוריד אחד משלושת אלו, ובמקום אחד מאלו שנוריד נוסיף קוטש, אז יש לנו דש וקוטש, זה שניים, מול שניים, מול זורה ומרקד, למשל אם אנחנו נוריד בורר. ורשי אומר שיש לזה עדיפות, שיהיו שניים מול שניים במקום שלושה מול אחד. אז למה שלא נעשה כך? והגמרא אומרת, ובאמת היינו צריכים לעשות כך עם המשנה שלנו, באמת אליבא דרבי, אלא מחברת כדאביי, עדיף נראה יותר כתשובת אביי שקוטש הוא דבר ש יש אחוז מסוים, אולי אפילו אחוז גדול מהאוכלוסייה שלא עושים את זה בכלל, שאדם אוכל פיתו ולא קטישה. ואני יודעתי רשי הדגיש את החשיבות הזאת של פת, מאחר שהתנה שלנו מעוניין ללמד סידורה דפת, עד כדי כך שהתנה ויתר על מבשל והעדיף אופה. ועל סמך זה התשובת הבאי מקבל משנה תוקף, שאומר שהנה זה פעולה שבעניין הכנת פת הוא לא חיוני. עובדה, אני אוכל פתאום ולא כתישה. עד כאן שיעורנו להיום.